אנחנו היינו באמצע פסקה ח' בפרק ד', עצרנו באמצע הדרך. אז בואו שוב נקרא את הקטע הראשון, נסכם אותו ונתקדם. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. אז אמרנו, ראינו בתוספות תשובה ח', שבעצם יש ארבעה שלבים של תשובה, אם אנחנו רוצים באמת לקרב את הדור הזה באופן הנכון. קודם כל, כבוד הדת. כבוד הדת, כמו שאמרנו, יצירת היחס האובייקטיבי אל הדת, אל היהדות, גם אל נושאי הדת, כלומר ליהודים שומרי הדת. כלומר, קודם כל, כשאנחנו מכבדים משהו, אנחנו בעצם נותנים לו כובד, משקל, ערך, חשיבות. בשלב הזה של הכבוד אל אותו דבר, האדם עומד כאובייקט, או הדבר הזה עומד כאובייקט אל האדם מבחוץ. כלומר, האדם עומד מבחוץ, והדבר המכובד הוא חיצוני לאדם. הדבר הזה, יש לו ערך, יש לו חשיבות, יש לו משמעות. מה זה אומר אליי? עדיין בשלב הזה כלום. אבל בכל אופן, יש איזשהו סוג של יחס שהאדם מכבד את אותו, את, את, את אותו דבר, כלומר, מבין את ערכו, הבנה ראשונה לפחות, נותן לו את החשיבות שלו וכו'. לכן אומר הרב, התשובה הראשונה שאנחנו נזקוקים לה בדור הזה, זה קודם כל, הכבוד אל הדת. כמו שראינו בתוספות תשובה ח', כמה שאדם יהיה רחוק מקיום תורה, משייכות למצוות וכו', הוא לא יכול שלא לכבד את היהדות. בין לכבד אותה מצד הערכים שבה, המוסר שבה, או לכבד את היהודים שחיו על היהדות הזאת וחיים עליה, עד כדי אפילו מוכנות למסור את החיים. ממש מסירות נפש. אחרי השלב הזה של כבוד הדת, מתחיל להיווצר איזשהו יחס סובייקטיבי בין האדם לבין הדת. ואז מתחילה להתפתח איזושהי חיבה. לכן השלב הבא אחרי כבוד הדת, חיבת הדת. חיבת הדת בניגוד לשלב הראשון, היא כבר יצירת יחס יותר אישי בין האדם לבין הדת, לבין היהדות. אחרי שאנחנו מכבדים משהו, אנחנו מחבבים אותו. אנחנו מרגישים כלפיו משהו. כלומר, אחרי שאנחנו מעריכים אותו בשכל שלנו, ברמה ראשונה לפחות, אנחנו מתחילים ליצור איזשהו יחס רגשי כלפיו. לכן, קודם כל, כבוד הדת. אומר הרב שם, רק לאחר כבוד הדת, נגיע לחיבת הדת. ואחרי כבוד הדת וחיבת הדת, אז נגיע להכרת הדת. מה זה הכרת הדת? הלימוד. למידה מה ערכה של היהדות, מה ערכיה, בצורה יותר מדויקת, יותר מסודרת, יותר שיטתית. אבל כמו ששם הרב אומר, אי אפשר להגיע ללימוד במובן הנכון, עם כל ההשפעות שאנחנו מחפשים שיהיו כתוצאה מאותו לימוד, אם לא תוקדם לזה קודם כל, אם לא יוקדמו לזה קודם כל הכבוד, ואחר כך החיבה. והשלב האחרון אומר הרב, ואז אנחנו יכולים לקוות שנגיע לקיום הדת. כלומר, לביטוי באופן חי, באופן ממשי, באופן מעשי, את אותן, של אותן ההכרות, מתוך שהתפתחה החיבה, מתוך שהיה כבוד. אם כן, כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת, קיום הדת. שלושת השלבים האחרונים הם כבר יותר סובייקטיביים לאדם. זה כבר יותר משמעותי ביחס לחיים שלו ממש. בהתחלה זה רק רגש, אחר כך זה כבר הכרה, ובסוף זה חיים. אלה שלושת המדרגות האחרונות שההתחלה של כל המהלך הזה, כמו שראינו ביום חמישי, כבוד הדת. אותו דבר פה. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. כלומר, נתינת הכובד, הערך והחשיבות. אומר הרב, אף על פי שבהתרחב האור, כלומר, כשאנחנו מתחילים קצת יותר להעמיק את הדברים, מהי דת, מהי יהדות, מהי תשובה וכו', אז ברור שזה הרבה יותר מאשר אני מכבד. זה כמו אם נקשר את זה אלינו, זה כמו שבשלב הראשון אדם מכבד את היהדות. בסדר, פעם כיבדתי את היהדות. עכשיו, כשאתה נכנס לפנימה, אז אתה רואה שהכבוד שכיבדת הפעם, הוא היה חשוב מאוד. הוא יצר איזשהו סוג של יחס לפחות ראשוני. אבל בסופו של דבר זה היה מאוד שטחי, ומאוד כללי, ומאוד ראשוני, ואולי אפילו עם הרבה טעויות. עצם הכבוד הוא חשוב מאוד, אבל זה לא מדויק, זה לא מסודר, זה לא שיטתי, זה לא עמוק, זה לא חי. אין כאן הזדהות, אין כאן הבנה, אין כאן העמקה וכו'. לכן, אף על פי שכבוד הדת, או כבוד השם פה, הוא קודם להכל, אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים, אז מלא הכל מתעלה. וכשאדם מגיע לשלב ההכרה, אז הוא רואה כמה יש להכיר, כמה יש ללמוד וללמוד בצורה מדויקת. הוא רואה כמה התשובה היא תהליך כללי, ולא רק איזה משהו ספציפי נקודתי. בהתחלה כיבדתי את הדת כי ראיתי שאנשים דתיים הם מוסריים. בסדר. כיבדתי את הדת כי ראיתי איזה ערך חברתי בתורה. בסדר, זה משהו מאוד כללי. ככל שאדם יותר נכנס פנימה, אז הוא מזהה שבעצם התורה מקיפה את הכל. היא מקיפה את כל החיים, הרי אסור לשכוח את הפרק הזה. מה הנושא של הפרק הזה? הפרק הזה התשובה הפרטית היחידית, והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. אז מבחינה זו, אם אפשר לומר את זה באופן כזה, מהבחינה הזו, כבוד הדת זה צד פרטי של תשובה. זה פרט, זה עניין אחד, אומנם זה עניין מרכזי מאוד, אי אפשר ממנו, בלעדיו אי אפשר להמשיך הלאה. נכון, אבל זה משהו מאוד ראשוני, מאוד כללי, מאוד ארטילאי, מאוד מלמעלה כזה. אבל ככל שאדם יותר מתפתח ומתקדם, אז הוא מתחיל לזהות את הפרטים של הדברים, את הדיוק שבדברים, את הכוליות של הדברים. זה לא רק תשובה פרטית במובן של פרט כזה או אני כאדם פרטי, אלא זו תשובה כללית. ואז אף על פי שבהתרחב האור של ההבנה והשייכות, מה זה באמת תשובה, המושגים מתעלים, הכל הולך ומתעלה. ואז בעצם אדם תופס בשלב מסוים שבעצם תשובה זה מהלך כללי של כל החיים, ולא רק של האדם הפרטי, אלא של כל האנושות ושל כל ההוויה, וזה לא רק תיקון של טעויות, אלא להביא את העולם להיות יותר טוב, כמו שדיברנו בתחילת השנה. אז אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. זה שאני אומר, אני מכבד את היהדות או מכבד את הדתיים, זה קטן, זה ראשוני. וזה לא יכול להכיל באמת, זה צר מלהכיל את כל מה שבאמת נקרא תשובה. כי התשובה היא הרבה יותר כוללת, הרבה יותר גדולה וכו'. כן, זה כמו, אני חושב, אולי רק לסבר את האוזן כדי להסביר לעצמנו, זה קצת יותר מעשי. זה כמו יהודי שקוראים לו חוזר בתשובה, חוזר בתשובה. אז הוא מגיע הביתה וההורים שלו, המשפחה שלו רואה אותו ככה נחמד, מתנהג יפה. וזה, אז הם מאוד מכבדים אותו, איזה יופי היהדות וכו'. אבל הוא ככה בתוכו חושב, רגע, מה זה איזה יופי היהדות? הם בכלל לא יודעים מה אני לומד, הם בכלל לא מודעים לאיזה חוויות רוחניות אני עובר, איזה עולם פנימי הולך ומתברר אצלי. זה משהו מאוד מלמעלה. אז יש מי שמתייחס על זה ואומר, מכובד. אבל יש מי שהוא מבין שכשמשתמשים בכותרת הזאת שנקראת כבוד, זה משהו מאוד 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 ראשוני, מאוד כללי. כי באמת שטף התשובה הוא אור הרבה יותר גדול מאשר כבוד, עם כל הכבוד לכבוד. לכן אף על פי שבדרכי ואור המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. שתמצית נקודם, כמו שראינו גם כאן בהערה, תמצית הרקם היסודי, כאן בהערה, כמו נקודה, ביחס אל אות ומילה, ואל קו ושטח. מקו הגענו לשטח, אבל לפני הקו הייתה נקודה. מאות הגענו למילה, ממילה למשפט, אבל לפני האות הייתה נקודה. אם כן, הנקודה היא התמצית של הכל. התמצית של הכל היא הרבה למעלה מכבוד. שתמצית נקודם, כלומר התמצית האמיתית, שהיא נקראת תשובה, שהיא בעצם הכללה וכוללות איכותית וכמותית של כל הופעות החיים, של כל החיים, זה יקר מחוכמה ומכבוד. עד לכאן בעצם הגענו ביום חמישי. עכשיו הוא אומר, הרב, בוא ניקח את העיקרון הזה, ונראה איך העיקרון הרוחני הזה. כלומר, שמצד אחד הכל מתחיל בכבוד. מצד שני, הכבוד זה משהו מאוד ראשוני, וצריך להגיע למשהו הרבה הרבה יותר כללי. איך הרעיון הרוחני הזה מופיע בתהליך גאולה? כלומר, אם גאולה זה בעצם תשובה, העולם נגאל זה בעצם העולם שב, לעצמו, לעצמיותו, למקורו וכו'. אז אם תשובה היא צריכה להתחיל בכבוד, אבל היא הרבה למעלה מן הכבוד. אז גם תהליך הגאולה הוא כזה, כלומר גם תהליך הגאולה, הוא יתחיל בנקודה שנקראת, תכף נראה, כבוד, אבל זה יהיה הרבה יותר, אבל זה יופיע בצורה הרבה יותר גדולה מאשר כבוד, ובדרך יקרה משהו. הרב משתמש פה בביטויים, אור גדול ואורות קטנים, מי ששם לב. בואו נקרא רגע את החצי השני וכבר ננסה להסביר. וזהו יסוד התשובה, שאורו יגלה בעקבתא דמשיחא. ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים. זאת הגדרה כללית. עכשיו, איך יהיה התהליך? והדברים האלה כתובים גם בספר אורות כמובן, במקומות רבים אחרים, גם באורות שם אולי זה יותר ממוקד, אבל גם במקומות אחרים. איך זה יקרה? מה היו השלבים? באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. ואז התוצאה, התגובה לזה תהיה, ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. בני פריצים זה ביטוי שחוזר עליו בהרבה מקומות. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו ניתחו. אבל באמת מה קורה בפועל מתחת לפני השטח? והאור הגדול פועל עלה את פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. העליונות אור גדול, התחתונות אורות קטנים, כבר נסביר. גדור פרצי ובן פרצי, זה ביטוי מסליחות לפי המנהג האשכנזי. גדור פרצי, כלומר גדור את הפרצות בבן פרצי, במשיח, ומחדק, חדק בתנך, אחד ההסברים, חדק הכוונה קוץ, קוצים, ומחדק לקוץ שושן. יהיה אפשר ללקט שושן, שושנה, מקוץ. טוב, אז מה זה האור הגדול ומה הם האורות הקטנים? אז באופן כללי, כי באמת יש הרבה מה לדבר על זה, האור הגדול זה מהלך התשובה הכללי, שהוא כולל את הכל. הוא כולל, למשל, בואו ניקח דוגמה אחת, הוא כולל את החזרה של עם ישראל לארץ ישראל. זה נקרא תשובה. תשובה זה כשהמציאות חוזרת למצב הנורמלי שלה, שהמציאות מתבטאת בצד העצמי שלה. זה נקרא תשובה. אז אם ככה, אור גדול של תשובה, זה שלא רק הפרט מתקן צד אחד של החיים שלו, אלא שעם ישראל, שהוא הגרעין של האנושות, חוזר לארצו, חוזר לעצמו, מתפקד נכון ברוחניות ובגשמיות, זה נקרא תשובה. זה נקרא אור גדול של תשובה. אורות קטנים של תשובה, זה ההתפרטות המעשית, אני לא רוצה להגיד הלכתית, אבל המעשית, הפרקטית, הממשית, וגם ההלכתית של כל מה שהוא נקרא תשובה. אומר הרב יסוד גדול, וזהו יסוד התשובה. יסוד התשובה יתחיל בכבוד. זה יתחיל במשהו שהוא מאוד 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 מצד אחד יסודי, אבל מצד שני הוא מאוד 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 ראשוני. למשל, כמו שיש לכל אדם כבוד עצמי, זה המינימום שלו, יש לו כובד, יש לו משקל, יש לו ערך, ככה גם יש לעם כבוד עצמי. מה זה כבוד עצמי של עם? שהוא חי בארצו, בחופש, במדינתו, הוא אחראי על חייו, הוא לא משועבד, סליחה, לעם אחר. אז תהליך הגאולה, אם הרב, כמו שהרב אומר שהתשובה, יסודה זה כבוד, גם אם תהליך הגאולה הוא תשובה, אז תהליך הגאולה הוא יופיע שבשלב הראשון מה שיופיע זה הכבוד. מה, על איזה כבוד מדובר? זה לא רק על הכבוד הפרטי של היחיד, אלא גם על הכבוד הלאומי. הכבוד הלאומי זה חזרה לארץ ישראל, כעם להיות חופשי בארצנו. זה יהיה האור הגדול שמניע את הכל, שבאמת הוא התשובה יותר כוללת, יותר גדולה, יותר עמוקה. עכשיו, כמובן שביחס, לא נשכח שהפסקה הזאת ממוקמת בפרק הזה, ביחד עם התשובה הכללית הגדולה, צריכה גם להופיע תשובה פרטית, של כל אחד, בכל אחד מפרטי החיים. לא מספיק שעם ישראל כעם יחזור לציון. ומה עם כל אחד מאיתנו? ביום יום השגרתי, הפרטני של החיים, גם זה נצרח. אבל בהתחלה, כמו שבהתחלה יופיע הכבוד, ובעצם אחר כך יתברר שיש הרבה יותר מאשר כבוד, אם נרגע נסדר את זה בשני מושגים, כבוד וחיים, כבוד זאת הערכה כללית, או ביטוי לרצון טבעי, להיות אדם בעל ערך, בעל חשיבות, בעל כובד, ואחר כך מופיעים בעצם כל צדדי החיים, אז כמו שבאדם היחידי יש מעבר מכבוד לחיים, כך גם בעם ישראל. בהתחלה תהליך התשובה יופיע מתוך מקום של כבוד. עם גאה, חוזר לארצו, מקים את מדינתו, כבוד לאומי. אנחנו חופשיים, אנחנו לא משועבדים. אבל, ובהתחלה האור הגדול הזה ייראה שהוא מספיק. כמו שאותו אחד אומר, אני מכבד את הדת. זה נראה מספיק לכבד את הדת. לא, לא, זה לא צריך לגעת, לכאורה, בכל מלכי החיים הרוחניים, השכליים, המוסריים וכו'. אני מכבד. זה דבר בעל כובד, בעל משקל. אבל זה לא מספיק. כי מי כבוד זה צריך להגיע לחיים. אותו דבר הגאולה. בשלב הראשון יופיע ערך הכבוד. איך הוא יופיע? על ידי שעם חוזר לארצו, מקים את מדינתו, חוזר לעצמו. ברובד החילוני קודם כל. ברובד הממשי. ואז ידמה, כמו בשלב הראשון של הכבוד, ידמה לאותם אלה ששותפים להופעת הכבוד, לא רק של הפרט, אלא של החברה. עם, ארץ, מדינה. ידמה שכבר לא צריכים את האורות הקטנים. אנחנו כבר לא זקוקים לחזור בתשובה במובן ההלכתי של הדברים. במובן, לא רוצה להגיד הקטן, אבל במובן היומיומי הפרטני של החיים היומיומיים שלנו. כי המהלך של עם חוזר לארץ, לכאורה מספיק. למה אנחנו זקוקים שכל אחד יחזור בתשובה? ולכן בוא ננתק את הדת מהציונות. כלומר, יתחיל תהליך של כבוד לאומי, שנקרא ציונות, שהוא חזרה לעצמנו, והחיים של המציאות הזאת, המשמעות של החיים, הפרטים של החיים, ילכו לאיבוד. ואז הציונות החילונית תרצה להתנתק ולהתנזר מהדת, מהיהדות, מהמקוריות, לרמת פרטי החיים של האדם הפרטי וכו'. זה מה שכאן כותב הרב. הנה בואו נקרא. וזהו יסוד התשובה, שאורו יגלה בעקבתא דמשיחא. איזה תשובה? תשובה גדולה. אבל איך תתגלה בהתחלה? בערך הכבוד. הוא באמת האור הזה של הכבוד יכלול באמת את הכל. ויכלול בקרבו את כל אוכות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים. כלומר, התשובה הגדולה של עקבתא דמשיחא היא כוללת את הכל. מנקודת הכבוד עד נקודת החיים. אבל איך זה יופיע? מה תהיה השלביות של התהליך? באורו הגדול, אור התשובה הגדול, שהוא בעצם הכבוד, דהיינו הערך הלאומי שלנו, חזרתנו לארצנו, בניין המדינה, באורו הגדול בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את, 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 את האורה הקטנה. כי לא צריך את זה. הוא לא מודע שזה נצרך. הוא חושב שבאמת אפשר להסתדר בלי. ואז מה תהיה התוצאה? הוא בני פרצים, בני פרצים זה מקור, כמו שמופיע אצלי, זה מקור בספר דניאל. ובני פריצים, כלומר אותם אלה שפורצים את הגדר, את ההגדרות המדויקות, ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון. בני פריצים קמים, ואומרים, הנה, עם ישראל חוזר לארצו, אולי הם לא מגדירים את זה במובן של תשובה רוחנית, אבל במובן של תשובה, שבנו לארצנו, עם ישראל שב לארצו, לא צריך את האורות הקטנים של פרטי החיים הממשיים, הנה עם ישראל כבר יכול להסתדר בלי היהדות, אפשר להסתדר עם המהלך החברתי הציבורי שנקרא מדינה, לא צריך מעבר לזה את הפרטים הקטנים של כל אחד ואחד מאיתנו, ואז נראה, ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון, שמהלך התשובה של עם ישראל לארצו הוא מהלך תשובה כלל ישראלי, שלא דורש את חזרת התשובה של היחיד, אומר הרב, ונכשלי. אבל באמת זה לא יחזיק מעמד. הנה אנחנו חיים בתקופה שרואים, שמהלך הציונות ללא הנשמה, האלוקית שמניעה אותו ברמת הכלל, ברמת החברה, ברמת הציבור וברמת הפרטים, זה לא מחזיק מעמד. זה מתחיל להתנדנד, זה מתחיל להתלטל, זה מתחיל להזדעזע, זה מתחיל להיות לא מבורר, לא ברור, מבולבל. אבל הכישלון, אומר הרב, לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. הרי מה מקור הבעיה? מקור הבעיה שהיות והתלהבנו כל כך מהכבוד, שכחנו את החיים. התלהבנו כל כך מהתשובה הכללית, שכחנו את התשובה הפרטית. התלהבנו כל כך מאור הגדול, חשבנו שאפשר להסתדר בלי אור הקטן. אבל באמת זה לא נכון. כי באמת התשובה הכללית היא כוללת בתוכה את הכל. הכבוד כולל בתוכו את החיבה ואת ההכרה ואת הקיום. את הכל. אלא שכרגע בשלב הראשון זה מופיע בצורה של כבוד. ולכן אף על פי שנראה כלפי חוץ שהאורות הקטנים נדחו, באמת האורות הקטנים נמצאים בלויים, נסתרים, בתוך האור הגדול. וכולי. והאור הגדול אומר הרב פועל, ולכן האורות הקטנים נראו כאילו נדחו. זה כאילו נדחה. והאור הגדול פועל עלה את פעולתו. האור הגדול, המהלך של התשובה הכללית, הוא פועל מאורו הגדול גם על הפרטים הקטנים שכרגע הם סמויים, עד ש, וידו לא יניח, עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, האור הגדול יתגלה בכל סגולותיו, בכל ההופעות החיים שלו, בכל המסוגלויות שלו, העליונות, כלומר האור הגדול, הכללים, המהלך הלאומי, והתחתונות, והפרטים, וכל אחד מאיתנו. ספר אורות, יש כמה מקבילות לדבר הזה גם במקומות אחרים. איך הרב כותב למשל בספר אורות, מקובלים אנו, שתהיה מרידה רוחנית בהתחלת הפרק שתחיית האומה תתעורר לבוא בארץ ישראל. מקובלים אנו. יש לנו קבלה כזאת. יש לנו מסורת כזאת. למה? כי זה טבע האדם. טבע האדם וטבע המציאות וטבע ההיסטוריה, שכשאתה עסוק בדבר כללי, כשאתה רואה דברים או דבר בעיניים כלליות, הפרטים הולכים לאיבוד. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אתה עומד על המדרכה בקצה השני של הרחוב, אתה רואה את הבניין, אתה רואה את המבנה באופן כללי. אבל אתה לא רואה את החדרים, אתה לא רואה את החלוקה הפנימית. הפרטים הולכים לאיבוד. כשאתה נכנס פנימה, אתה מתחיל לראות את הפרטים. אבל אז הכלל הלך לאיבוד. כי אתה בחדר הזה, עכשיו אז אתה רואה את החדר הזה. אתה לא רואה את החדרים האחרים, ואתה לא רואה את המבנה כולו. לכן המבט הכללי הרבה פעמים, הוא יוצר מציאות של איבוד הפרטים. הפרטים הלכו לאיבוד. אבל באמת, הם לא הלכו לאיבוד. לכן האור הגדול לא יניח, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו. לא רק באור הגדול, גם באורות הקטנים, העליונות והתחתונות. וזה מה שאומר הנוסח של הסליחות, גדור פרצי, אותן הפרצות, שאין תוצאה של האורות הקטנים שכביכול אומעמו, הלכו לאיבוד. גדור פרצי בבן פרצי. כלומר, האור הגדול הוא בן פרצי, הוא המשיח, הוא יתקן את האורות הקטנים. למרות שנראה כלפי חוץ שהאור הגדול והאורות הקטנים כביכול, האור הגדול הוא הסיבה להיעלמות של האורות הקטנים. אבל זה לא נכון. המהלך הכלל ישראלי, הבן פרצי, המהלך הנקרא משיח, גאולה, הוא יגדור את הפרצות הקטנות. גדור פרצי בבן פרצי. ומחדק והקוצים לכל שושן. נוכל ללקט שושנים מתוך הקוצים. שושנה זה הפרח היפה, והקוץ זה הנזק. אז אי אפשר לגלות מתוך מה שיראה כלפי חוץ כנזק, אי אפשר לגלות ולחשוף את הערכים היותר עמוקים, היותר אמיתיים וכו'. יוצא לפי זה, אם נסכם רגע את כל הפסקה הזאת, יסוד התשובה זה הכבוד. מגמת התשובה זה חיים. הכבוד הוא יסוד, כי באמת הכל מתחיל ממנו. מצד שני זה משהו מאוד ראשוני, כי זה לא מופיע בכל מערכת החיים. לכן כל המהלך התשובה הוא מהלך, נקרא לזה ככה, מכבוד אל חיים. לכן אף על פי שהכבוד הוא היסוד, הוא הקודם להכל, מצד שני, עם כל רוחבו, צרו מלהכיל את שתי תפארות התשובה. איך זה יופיע ברמה של עם? יופיע בהתחלה הכבוד הלאומי, וזה יבוא על חשבון החיים, נקרא לזה הפרטיים, אבל הרי אי אפשר תשובה חלקית, התשובה צריכה להופיע במילואה, ואז מלא לאט לאט האור הגדול יאיר גם את האורות הקטנים. זה בעצם, באופן כללי, המהלך. אולי רק נקרא משפט אחד באורות, כדי לראות שזה מסודר. אורות התחייה, הנה בדיוק נפתח לנו. אורות התחייה, פסקה ממדלת, עמוד פי דלת. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. מקובלים אנו שתהיה חילוניות, מקף כפירה, מקף, חס ושלום להבדיל, התבוללות. מקובלים אנו. טוב, צריך ללמוד את זה. מאיפה הקבלה הזאת? מה הסברות של הקבלה הזאת? פה הזכרנו סברה אחת, שכשעסוקים במהלך כללי, אז הפרטים הולכים לאיבוד. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, השלווה הגשמית ברובד של עם, ארץ, מדינה, חופש, עצמאות וכו'. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אולי מדובר על אותם היהודים שיחיו בארץ ישראל באופן יחסי לגלות, אולי מדובר בתוך ארץ ישראל יהיו חלוקות פנימיות, גם זה וגם זה כנראה נכון. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, השלווה הגשמית, החומרית וכו', תקטין את הנשמה, אומר הרב נורא, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. תהיה תקופה היסטורית כזאת שתגיד, רגע, בשביל מה ההיסטוריה, בשביל מה המציאות? אין בהם חפץ, אין בהם מטרה, אין בהם תכלית, אין בהם אידיאל. מה יצא מהמציאות הזאת? לכאורה. כשכולם עסוקים בפרטיות החומרית שלהם, ויש איזה כביכול איזה שלווה כללית מרחפת ברובד הלאומי, השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. וכאן הרב לא אומר איך שזה יהיה, איך הדבר יהיה, אבל הוא אומר, עד אשר יבוא שער ויהפך מהפכה. עד אשר תבוא איזה רוח שערה כזאת, כמובן מדובר על תרבות, על מהלכים היסטוריים וכו', והכל יתהפך. ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו וכו'. טוב, בבקשה, מי רצה להעיר משהו? מישהו מקודם הצביע. כן. לא, אורות קטנים זה הגילויים של התשובה ברבדים היותר פרטניים. לא, זה חיובי. זה חיובי. אור קטן זה אור. נר זה חשוב? זה חשוב. זה לא כמו שמש. יש מהלך תשובה כלל ישראלי, ויש מהלך תשובה פרטי. מהלך התשובה הפרטי שכל אחד מאיתנו הוא חשוב מאוד. אבל עם כל הכבוד זה אור קטן. מהלך התשובה כלל ישראלי הוא הרבה יותר גדול. אני אשאל רגע שאלה שהיא לא פשוטה, השאלה הזאת. אני גם לא מתיימר להגיד שמה שאנחנו לענות עכשיו זה מדויק. אבל אם אתה שואל שאלה, מה עדיף? עדיף שיהודי ישמור תורה ומצוות בחוץ לארץ, או ייקח את עצמו ויעלה עם עם ישראל לארץ ישראל. היה מעדיף שהוא יהיה תשובה פרטית באופן אישי בחוץ לארץ, או חלק מתשובה כללית בארץ ישראל, חז ושלום, ונגיד לא ישמור תורה ומצוות. אני לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת. באמת זאת שאלה מסובכת מאוד. אני לא יודע, אנחנו לא פוסקים פה הלכות. אבל אני חושב שהשאלה הזאת קודם כל היא שאלה. עד כדי כך שכתוב, שעדיף לקדוש ברוך הוא, כך כתוב, עדיף אפילו שעם ישראל יהיה עובדי עבודה זרה בארץ ישראל, ולא יראה אלוקים בחוץ לארץ. כך כתוב. איך כתוב בחוץ לארץ שאנחנו עובדי עבודה זרה בטהרה? כך כתוב, עובדי עבודה זרה בטהרה. גמרא סנהדרין, גמרא כתובות, גירשון היום מסתפר בהנחת השם. אם היה פה בנתיבי הגאולה הייתי קורא לכם. עדיף להיות חלק מעם ישראל בארץ ישראל, אפילו עד כדי חס ושלום עובד עבודה זרה, מאשר אדם פרטי צדיק בחוץ לארץ. עכשיו, אבל אני לא פוסק הלכה. אני אומר פה הלכה. אפתרון. הרבה מקורות, אני לא זוכר בדיוק איפה המקור הספציפי הזה נמצא ושניה נחפש אותו. אני אקרא אולי כמה מקורות, אני אקרא אולי כמה מקורות, לא לזה התכוונתי, אבל זה גם, זה קשור. למשל, בתלמוד ירושלים, מסכת נהדרים, פרק שישי, הלכה ח' נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, ביותר הן חביבים עליי זקני הגולה, אבל חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל, יותר מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. טוב, זה לא מה שחיפשתי בדיוק. בפרק דה רבי אליעזר כתוב, לגבי עיבור החודש, פרק שמיני, מכאן אמרו, אפילו צדיקים וחכמים בחוץ לארץ, אין מעברים את השנה אלא על ידי רועה צאן ובקר שבארץ ישראל. אפילו נביאים בחוץ לארץ ועדיותים בארץ ישראל, אין מעברים את השנה אלא על ידי עדיותים שבארץ. טוב, אבל לא זה מה שחיפשנו. הנה, תוספת העבודה זרה, פרק ה, פסקה ב', ישרה אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ולא בחוץ לארץ, בעיר שכולה ישראל. בדוגמה. טוב, יש עוד גמרות על העניין הזה. טוב, פחות או יותר, זה הכיוון.
מה?
אני אמרתי, שאני לא פוסק עליך. אמרתי ישרה. כלומר, אדם ששואב, גר במקום שעובדי כוכבים, יש פה סכנות. סכנות של התבוללות, לצערנו הרב, ההיסטוריה הוכיחה. טוב, יש כאן עוד מקורות לזה, אבל פחות או יותר זה הכיוון. אור גדול בהקשר של הפסקה הזאת, הכוונה, התשובה הגדולה. התשובה הגדולה, הכוונה, המהלך של תיקון כלל האנושות, שעובר דרך תיקון כלל ישראל, שעובר דרך המציאות של עם ישראל בארץ ישראל, מדינה, ריבונות, שלטון, וכו', לכל מה שאנחנו מכירים. והאורות הקטנים, זה שכל אחד מאיתנו מתקן באופן אישי את החיים הפרטיים הספציפיים שלו, שזה חשוב מאוד. אז בשלב הראשון, מקובלים לנו שתהיה מרידה רוחנית. כי האור הגדול יקה את האורות הקטנים.
אפילו ביטל אותם הרב.
מה?
האור הגדול אפילו ביטל את האורות הקטנים.
אז זה מה שהרב אומר.
כמות שעלו, כל אחד כאור קטן הגיעו לכאן, ובגלל שלנגד עיניהם ראו רק את האור הגדול, אז הם הלכו ונחלשו מבחינה דתית, מבחינה... ואלה שאמרו, אנחנו נשמור על האור הקטן ולהתעלם מהאור הגדול, כל הקהילות הסגורות האלה שהם דווקא כן נשמרו בפריקות.
אבל אנחנו באמצע הדרך. אם הרב כותב במשפט האחרון, וידו לא יניח, האור הגדול לא יניח לאורות הקטנים ללכת לאיבוד. האורות הקטנים נמצאים גנוזים, נמצאים נסתרים, יש איזה מין זרמים פנימיים ששם הם זורמים. ולאט לאט הם צפים. עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות. התחתונות לא ילכו לאיבוד. כל אחד מהיושבים פה הוא ההוכחה. כל אחד מאיתנו הוא ההוכחה. הנה, הפרטים לא הלכו לאיבוד. טוב, האמת שיש הרבה מה לדבר על הפסקה הזאת, אבל זה פחות או יותר הכיוון הכללי. טוב, מחר נמשיך, פסקה ט' וזאת השם.